רגע, אני רואה שיש בקשה לשלוח את הדפים, אז... טוב, אז זה אחד, דף אחד עולה עכשיו, הדף שאנחנו לומדים עכשיו, ועוד מעט נעבור לעוד דף, אז אני שולח כבר גם אותו. זהו, אבל בכל מקרה הדף יהיה על המסך בזמן השיעור. אבל מי שרוצה יכולה להוריד את הקובץ.
אמרו, תראו משפחה. היי הרב, הדף מקורות, זה מהשיעור הקודם?
כן, 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 אנחנו נתחיל עכשיו את הדף של השיעור, ללמוד מתוך הדף של השיעור הקודם, נמשיך אותו, ועוד מעט נעבור לדף אחר. אבל ההתחלה היא מהשיעור הקודם. התחלנו לדבר על זה שחנוכה היא מלחמת תרבות. פרעה רצה לשעבד אותנו, הוא לא רצה להשמיד אותנו, הוא רצה שנהיה לו עבדים. המן רצה להשמיד אותנו, הוא לא רצה לשעבד אותנו. גם אם היינו אומרים לו, נהיה עבדים שלך, נעשה מה שאתה רוצה, הוא לא היה מסכים, כי מה שהוא רצה זה להרוג. היוונים לא רצו להרוג, גם לא רצו לשעבד. מבחינתם, הם באו רק לעשות טוב. כמו בכל מקום שהם כבשו, הם הביאו קדמה טכנולוגית ותרבותית. וגם הם היו סובלניים מבחינה דתית. הם הביאו כמובן את האלים שלהם, אבל גם היו מוכנים לכבד את האלים המקומיים. וזה הסתדר עם כל העמים. האלילות היא מאוד סובלנית. ורק עם ישראל, עקשן, מתבדל, אי אפשר לאכול איתם, אי אפשר, אין מצב להתחתן עם הבנות שלהם, לא מוכנים לכבד אלים של עמים אחרים, לא מוכנים אפילו להראות את האלוהים שלהם, טוענים שאין לו גוף, אין לו דמות הגוף, שמעתם דבר כזה? תירוצים. אז כן, אז נוצר פה מסלול התנגשות, והעם ישראל יוצא להילחם על הזהות, על הקודש. וכאן מתגלה מדרגה מיוחדת בתולדות ישראל. כי על מה יוצאים להילחם? יוצאים להילחם רק כשיש סכנה קיומית. כי הרי במלחמה אפשר למות, היא עלולה לגרום לאסון לאומי. אז יוצאים להילחם רק מאין ברירה. הבעל הורגך, השכם להורגו. אז אם עם ישראל יוצא להילחם על הקודש, מה זה אומר? שהקודש, מבחינתנו, הוא עצם הקיום. איום על הקודש הוא איום על הקיום. אז יוצאים להילחם. ומלחמת תרבות היא שונה ממלחמה צבאית. מלחמה צבאית היא תחומה במקום, שדה קרב, יש מגבלות לטווח של הנשק, היא תחומה בזמן, כמה זמן אפשר להילחם רצוף. אבל מלחמה רוחנית היא בכל מקום, בכל זמן, 24/7, ואין שום מקום בעולם שהוא חסין מפני ההשפעות של מלחמה תרבותית. יותר מורכב מזה, במלחמה תרבותית, פחות ברור מי האויב. במלחמה צבאית פיזית, האויב זה מישהו שעומד מולי ויורה עליי. במלחמה תרבותית, הספקות שלי, החולשות שלי, הם חלק מהאויב. אז האויב הוא לא רק נמצא אי שם, הוא גם נמצא בתוכי ממש. ועוד הזכרנו שבמלחמה תרבותית יותר קשה לדעת אם ניצחנו, ומתי ניצחנו, כלומר, הקריטריון לניצחון הוא פחות ברור מאשר במלחמה צבאית. במלחמה צבאית, אם המטרה היא לכבוש שטח, אז ברגע שהשתלטנו עליו, סיימנו, ניצחנו. אם המטרה היא לחסל מישהו, ברגע שהוא לא נושם ואין לו דופק, סיימנו, הוא מחוסל. אבל אי אפשר לחסל תרבות. אז איך נדע שניצחנו? אז על מה חוגגים את חנוכה? אם כל כך קשה לדעת שניצחנו, הרי חנוכה הוא ניצחון במלחמה של תרבות. ועוד דבר חשוב, שנמדנו שבמלחמה צבאית המטרה היא להשמיד. שהאויב לא יהיה. במלחמה רוחנית, המטרה היא לא להשמיד, אלא לברור. כי אם יש תרבות זרה, שהיא כל כך מוצלחת, שיש לה כאלה עוצמות, עד שהיא מחייבת אותנו לצאת למלחמה של הישרדות, של מגננה, אז זה סימן שגם יש לנו מה לקבל ממנה. ולא סתם הקדוש ברוך הוא נתן לה כאלה כוחות, והפגיש אותנו עם כאלה עוצמות, כי יש לנו גם מה לקבל מהם. ולא נסיים את המלחמה בהצלחה, אז שלא נלמד גם לקבל מהם. להשתמש בכלים החיוביים שנמצאים אצלם, לצורך עולם התכנים, כלומר האמונה והקודש שלנו. אז מה לוקחים ומה לא? אז הרב קוק אומר בעינייה, מה שאפשר לקבל, אני אומר את זה במילים שלי, מה שאפשר לקבל מהגויים זה כלים. גם כלים טכנולוגיים, גם כלים לביטוי הרגש. למשל, כלי הנגינה שהשתמשו בהם בבית המקדש, מן הסתם היו בדיוק אותם כלי נגינה שהשתמשו בהם להבדיל גם בבתי מרזח באותה תקופה. ועוד יותר להבדיל גם בבתי עבודה זרה. וגם יכול להיות שהסולמות והמקצבים לא היו שונים במהותם. אז מה הפך את הנגינה של בית המקדש לכל כך שונה? מתוך מה מנגנים ולשם מה מנגנים. לא האיך, לא הכלי, אלא המהות. אז זה קודש, וזה חול, וזה טומאה. לא בגלל הכלי. אז בכלים אפשר להשתמש באותם כלים. גם יהודים לא ימציאו את הגלגל, ומותר להשתמש בגלגל. וגם בכל תחומי היצירה. הכלים הם כלים, רק צריך לבדוק עד כמה הם משקפים תוכן. כי יכול להיות שיש גם מקצבים מוזיקליים שהם לא לגיטימיים. אם הם מעוררים קלות דעת, או בוטות, אלימות. יש גם מקצבים מוזיקליים כאלה. אז ודאי שאין להם מקום בקודש. וגם כלי חשיבה אפשר לקבל מהגויים. הרי אין מתמטיקה יהודית, אין לוגיקה יהודית. יש דברים שהם אוניברסליים, ואותם אפשר לקבל. מה שאסור לקבל מהגויים זה מה שקשור לתודעה ולרגש. מה חשוב בחיים, מה פחות חשוב, מה הייעוד של האדם, מה שווה לרצות, למה שווה להשתוקק, איך שווה להשתוקק לדברים האלה. זה לא מקבלים מהגויים. נגיד, אפשר לקנות סמלת כלה תוצרת חוץ, שגויים תפרו אותה, אבל מה זה חתונה, מה זה זוגיות, מה זה בית, אז זה לא נלמד מהגויים. בדיוק כמו שאפשר לנסוע במכונית שגויים ייצרו וגם תכננו. אבל לאן לנסוע ואיך לנסוע, בשביל מה לנסוע, אז מערכת הערכים שקובעת את זה היא צריכה להיות פנימית, יהודי. אז בקיצור צריך לעבוד על המערכת החיסונית. כי ככל שהמערכת החיסונית היא יותר מתפקדת, היא יותר טובה, או בלשון של הרב, שכל זמן שרוחו בקרבו איתן ונאמן לשם השם אלוקי ישראל ותורתו, אז הוא יבוא לקחת מאיתם, או הם יביאו לו את הדרוש לו לקבל מהם. וכמו שהגמרא מתארת את המצב הזה בתור מצב אידיאלי, יפיפותו של יפת בעולי שם. כמו שצידונים חטבו את העצים לבית המקדש הראשון. ולא פחיתות כבוד, ולא פחיתות ערך. כי הם עושים את זה הכי טוב. וככל שתוכן פנימי הוא יותר נשגב, יותר קדוש, יותר אילאי, יותר חשוב שהוא ייראה יפה. שהטוב הזה, שהשלמות הזאת, שהאיכות הזאת, תהיה לא רק פנימית, אלא גם חיצוני. אז לכן בית המקדש, כיוון שהוא המקום הכי חשוב, אז הוא גם צריך להיות הבניין הכי יפה. אז מי שבונה אותו צריך להיות מי שהכי מבין איך בונים בניין בצורה הכי יפה. כי אם הוא לא היה הבניין הכי יפה, זה יהיה חילול השם. אנשים יבואו לבית מקדש, גידו, בית עבודה זרה הוא יותר יפה. אז משתמשים באנשים שיודעים לבנות הכי טוב. אבל אם הם אחרי זה ירצו לבוא ולהיכנס, ולהגיד, מה, זה אנחנו בנינו, תנו לנו להקריב. מה נגיד להם? לא, זה של עם ישראל. אז יש אפשרות של שילוב אידיאלי, שהכלים והתכנים כשהתכנים יהודיים ממקור הקודש, והכלים מאיפה שבא. כן, כתוב מי שלא ראה בניין, את הבניין של הורדוס, לא ראה בניין האם ימה. זה ליוון והוא, זה חלק מעבודת השם. שלמה המלך לא בנה לבד, זה מה שאני אמרתי, שכתוב בתנך, שהצידונים חטבו את העצים, הם אלה שבנו. בית ראשון, כשעם ישראל נמצא בסיאו. אז מה הייתה הבעיה במפגש עם היוונים? לא שרוח יוון נכנס, אלא אומר הרב, כאשר רוח יוון פרץ. יש הבדל בין להיכנס לבין לפרוץ. כניסה זה בהסכמה, זה עם גבולות, וזה לא גורם נזק, אבל פריצה זה משהו אלים, שאין בו גבולות, והוא מערער את הזהות. אנשים שפרצו להם הביתה אומרים שלא פחות מהנזק הכלכלי, זה ההלם הפסיכולוגי. כי מה, אם כל אחד יכול להיכנס לבית שלי, אם כל אחד יכול להיכנס לבית שלי ולעשות מה שהוא רוצה, אז אין לי בית. אז זה ערעור על עצם הזהות. ופה, זה מה שקרה. שרוח יוון חלחלה פנימה, לתוך התודעה, לתוך הרגש, ועל זה הרב לימד אותנו, שאם משהו מרוח זרה, מתרבות זרה, חודר פנימה, זה, הדבר פעל על כל המערכה של הדעות והמידות, המעשיים והתורות, ייתן בהם טעם לפגם, להורידם מקדושתם, ולמנוע פעולתם הטובה והקדושה על עם השם. השפעה תרבותית היא אף פעם לא נשארת נקודתית. הנזק כולו נקודתי, זאת קריסת מערכות, טוטלית, גם אם לא שמים לב. בגלל שחלק מזה זה שלא שמים לב. כי גם זה לא משהו מוחשי, שאפשר לעצור אותו. אלא זה הולך ומתפשט, אומר הרב, כי הרסה שלך חינה, כמו ערס של נחש. כשנחש מקיש מישהו, אז הבעיה היא לא במה שרואים כלפי חוץ. אין כמעט דימום. יש שתי נקודות אדומות, אז אפשר להגיד, אוקיי, נשים פלסטר, והכל טוב. אבל הבעיה היא שההרס מחלחל, נכנס לתוך מחזור הדם, ועובר בתוכו, ותוך שעתיים הוא מגיע ללב, ותוך 4 שעות הוא מגיע למוח, וזהו, אין בן אדם, בלי ששמנו לב בכלל. שיש פה בעיה. אז ככה נראית השפעה תרבותי. מאיפה הרב לוקח את הביטוי הזה, הרסה של חכינה? המקור הוא בגמרא, בתלמוד ירושלמי, שמספר על גם נזק שנגרם מהשפעה תרבותית. אחד מגדולי התנאים, אלישע בן אבויה, קיצץ בנטיות, נהיה כופר. אז הגמרא מבררת מה השורש, איפה הכל התחיל. אז אומרת הגמרא, בתלמוד ירושלמי, אלישע בן אבויה, אמו, כשהייתה מעוברת בו, הייתה עוברת על בתי עבודה זרה, והריחה מאותו המין. והיה אותו הריח מפעפע בגופה, כי הרסה של חכינה. מה זה ריח? הרי אין בו ממשות. זה לא לקחת שום דבר, זה לא לאכול לא קשיר. אבל היא עברה ליד בית עבודה זרה, והריח את הריח של הקטורת. וואי, זה ריח טוב. כשנהנים ממשהו, אי אפשר להילחם בו בכל הלב. ואם לא נלחמים בעבודה זרה בכל הלב, אז היא נמצאת בפנים. ואין בזה שיעור, לא כזית. כמו שמספיקה טיפת רעל אחת, כדי לפגום הרבה קילו של אוכל מזין. אז עם ישראל בבעיה קשה באותה תקופה. ההתיוונות חודרת עד להיכל. כלומר, גם במובן הפנימי, הרעיוני, שההיכל זה התודעה והרגש והמחשבות והתרבות, וגם בפועל, חדרו להיכל וטימאו כל השמנים. אז מה הציל אותנו? מה הציל את עם ישראל? זה טוב, לגבי השאלה בצ'אט. כן, אז יש חשק לגיטימי, ויש חשק שיכול להיות, שהיה פה אתגר, שהיה פה מבחן, אבל הייתה דווקא בגלל זה הייתה צריכה להתרחק, ולתת ריח אחר, ריח של, של חול, אבל כשר, אבל לא ריח של טומאה, ולא ליהנות ממנו. אבל לא כתוב שם בגמרא שהוא דרש את זה.
הרב, שיש שאלה, נשמח שתקריא אותה בקול, כי הבנות שנמצאות במדרשה לא רואות. תודה רבה.
כן, בסדר גמור. אז מישהי שאלה לגבי הסיפור הזה על, על אמו של אלישע בן אבויה, אז מה, יש שטוענים שזה חשק שכביכול העובר רוצה. אז אני לא יודע עד כמה זה מוכח ועד כמה זה, יכול להיות שמבחינה נשמתית, פנימית, יש בזה משהו. אז יכול להיות שבאמת האתגר היה של שניהם. אבל היא הייתה, בתור בעלת הבחירה, היא הייתה צריכה להתרחק בשיא המהירות ממקום של עבודה זרה. טוב, אז השפעה תרבותית היא בעיה בחנוכה תקופה הזאת, היינו בבעיה קשה, אז מה הציל אותנו? אומרת הגמרא, וכשגברה מלכות בית חשמולאי וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים. זה הנושא של השיעור שלנו. איך מוצאים את פח השמן? או קשה בכותרת לדייק, אז עכשיו נגיד יותר, השאלה היא איך הופכים את פח השמן הזה לנוכח, לזמין, בפועל, בחיים. כי יש פח של שמן. מה זה, קודם כל, אז מה זה פח השמן הזה שמונח בחותמו של כהן גדול? אז אומר הרב, נמשיך עם אין היה, תומעת השמנים, כלומר השחטת המידות והדעות, שזה השמנים, כלומר החומר של, של האור, אז תומעת השמנים, השחטת המידות והדעות, שבאה למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים בשלטונם, היא הצרה היותר איומה. למה זאת הצרה הכי איומה? כי היא נוגעת עד נפש האומה. מחלת נפש הרבה יותר מסובכת מאשר מחלה גופנית, או פגיעה נפשית. נגיד שמישהו נפגע בתאונת דרכים, אבל נפגע קל, שברה לו היד. אז 3 שבועות היד שלו בגבס, ואחרי זה 5 שנים פיזיותרפיה, וזהו, אחרי 20 שנה, הוא לא זוכר בכלל באיזה יד זה היה. שתי ידיים שלו מתפקדות, אותו דבר בדיוק. כבר הרבה שנים. אבל אם הוא שומע חריקה, אז הוא מצטמרר, ואותו לילה הוא לא ישן. למה? כי הנפש עדיין לא נרפאה. יש הרבה סיפורים כאלה. אם מישהו קיבל סטירת לחי כשהוא היה ילד, אז הכאב עבר אחרי 5 דקות, אבל העלבון יכול להיות צרוף בו, ולהשפיע עליו 10 שנים אחר כך. הוא הולך עם הסטירה הזאת 10 שנים. כי הפגיעה הנפשית הרבה יותר חמורה מפגיעה פיזית. והפגיעה של היוונים הייתה פגיעה נפשית ורוחנית. אז איך התמודדנו? איך שרדנו? איך אפשר להתנקות מכזה דבר? אז זה באמת פלא. זה נס חנוכה. אומר הרב, זאת היא אמנם ממפלאות תמים דעים, שאם, כלומר גם אם הדעות המסתעפות מן עומק יסוד התורה וכולי נפגמו מתגרת עול יוונית, באמת הייתה פגיעה בדעות, אבל הפגיעה הייתה, ותסתרו את זה בראש, או אתם יכולים לכתוב את זה כמו טבלה. מה שנפגע, זה הכיוונה. יש רובד, הכהן, והכהן נמצא בהיכל.
הרב יכול בבקשה לחזור על הדברים שלו, כי הוא היה קטוע.
טוב.
איפה הפגיעה הייתה?
הכהונה, הפגיעה הייתה ברוח, בנפש הציבורית של עם ישראל, וגם של הרבה יחידים שהושפעו קשות מהתרבות היוונית. אז השאלה היא איך ניצלנו? איך אפשר להינצל מכזאת השפעה תרבותית עמוקה שמחלחלת פנימה? אז קודם כל זה נס. מפלאות תמים דעים. זה נס חנוכה, שאפשר להינצל גם התמודדות תרבותית כזאת. זה לא בלתי הפיך. עכשיו, אבל חשוב להבין איך הנס הזה פועל. מה נפגע? מה לא נפגע? ואיך השתקמנו? אז קודם כל, מה נפגע? מה שנפגע זה הרובד שנקרא כהונה. כהונה זה הצד של של התודעה. כי שפתי כהן נשמרו דעת וכו'. הכהן הוא איש של דעת. הכהנים הם אנשי התרבות, הם גיבורי התרבות של עם ישראל. והכהנים הם היחידים שנכנסים להיכל. אז הרובד הזה של הכהן, של הדעת, של ההיכל, נפרץ. הדעות השתבשו. אבל יש רובד יותר פנימי, שהמדרגה שמבטאת אותו נקראת לא כהן, אלא כהן גדול. והמקום שהכהן הגדול נמצא בו, המקום הייחודי שהכהן הגדול נמצא בו, זה לא ההיכל, אלא קודש הקודשים. בתוך כל אחד מאיתנו יש היכל, עולם של דעת, של רגש, של חוויה, של תודעה. וההיכל הזה עלול להיפרץ, ועלול להתאמה. אבל בתוך כל אחד מאיתנו, יותר עמוק, יש כהן גדול, יש קודש קודשים, שאי אפשר לפגוע בו. אומר הרב, הכהונה בכללה מתפשטת על דרכי החיים ועל כל מרחב הדעה הטהורה. זה הכהונה. איך אדם חי והתודעה. גם היא הייתה כבר מוכנת להתחלל בכוחה של יוון. אבל עוד יותר עמוק בלב שוכן אור הנשמה ישראל. הדעת עלולה להיפגם. הנשמה לא. נשמה שנתת בי טהורה, תמיד. תמיד הייתה, תמיד תהיה. שום דבר לא יכול לפגוע בטהרת הנשמה. אז עוד יותר עמוק בלב שוכן אור הנשמה הישראלי, ששם גנוז הקשר הפנימי של איש הישראלי, המופיע בכלל האומה, רק כתכונה לאומית, איזה קשר? הקשר עם האמונה העיקרית, כלומר השורשית, בשם השם אלוקי ישראל, והרצון החזק והנערץ שלא להיפרד מבית חיים, מהאמונה בכללה. אז אם נסדר את זה בתור טבלה, ממש טבלה של שתי שטורות, השורה אחת נכתוב כהן, ומקביל לזה דעת, ומקביל לזה איכל. שורה מתחת, אז מתחת לכהן נכתוב כהן גדול, מתחת לאיכל נכתוב קודש הקודשים, ומתחת לדעת נכתוב אמונה ונשמה. לא, ישראלי זה יהודי, אותו דבר. בן ישראל, חלק מהעם היהודי. למי ששאלה בצ'אט, מה זה ישראלי? כאן. אז הכוונה לא אזרח ישראל או מי שגר בארץ ישראל, אלא יהודי. אז זה נס חנוכה. מפה ההצלה. יש לנו נשמה קדושה, והיא תמיד נמצאת. בזה היוונים לא יכולים לפגוע. זה הקשר החזק והנערץ. זה כמו ההבדל בין הערכה לבין הערצה. מה ההבדל בין להעריך מישהו לבין להעריץ? להעריך זה משהו נקודתי. לשאלה בצ'אט, כן. בכל אחד מאיתנו יש רובד של כהן, שזה הדעת, ומאיתנו עוד יותר עמוק יש רובד שנקרא כהן גדול, שזה הרובד של הנשמה, שמתבטא, שהקשר איתה מתבטא באמונה. אז יש רצון, והאמונה הזאת יוצרת רצון חזק ונערץ, שלא להיפרד מבית חייהם, מהאמונה בכללה. מהאמונה היא בית חיים. זה המרחב שבו החיים שלנו נוצרים, מתוכו הם נוצרים ובתוכו הם חיים. אז הרצון הזה הוא חזק, הוא מאוד עוצמתי, הוא נערץ. מה ההבדל בין להעריך לבין להעריץ? שלהעריך זה משהו נקודתי. אני שולט ויש בו משהו מסוים שאני מעריך. להעריץ זה להגיד וואו, אין עליו. כולי שלו, אני הולך אחריו וישוב המים. אז להריץ בן אדם זה מסוכן. אבל עם ישראל מעריץ את הקדוש ברוך הוא, מקדישך ונעריצך. לא שאנחנו מאוד מעריכים את הקדוש ברוך הוא, חושבים שהוא טוב וחכם וכו', אלא זה קשר טוטלי, סוחף, ממלא את כל האישיות. זה בית חיי, כי האמונה היא לא פן מסוים של החיים, אלא היא בית חיים. אין לנו חיים לא באמונה. וזה ההסבר לעוד תופעת פלא שקרתה לאורך הדורות, בהרבה מקומות, בהרבה זמנים, שיהודים עמדו בניסיון, אסלם, או להתנצר, ולחיות חיי עושר וכבוד, או להתעקש להישאר יהודים, ולמות. ולמות בייסורים ובהשפלה. ועשרות אלפי יהודים, מיליונים, במהלך הדורות, עמדו בניסיון, והיו מוכנים למות בתור יהודים, ולא להמשיך לחיות באושר וכבוד בתור גויים. היהודים האלה, שמסרו נפשם על קידוש השם, לאו דווקא היו החכמים הכי גדולים, וגם לאו דווקא צדיקים הכי גדולים. גם הרבה יהודים פשוטים ובינוניים, שביום יום לא הקפידו על כל דבר, קלה ככה וחמורה, ופה ושם חיפפו וכל מיני, אבל כשזה הגיע לניסיון של לחיות כיהודי, לחיות כגוי או למות כיהודי, היה ברור להם שעדיף למות כיהודי ולא לחיות כגוי. מאיפה היה ברור? מה ההיגיון? זה לא היגיון, זאת נשמה. זה כוח נשמתי, שאומר ליהודי, פועם, מופיע, נוכח בתוך כל יהודי, ואומר לו, אין טעם. להיות יהודי זה להיות חי. זה הכהן הגדול, זה קודש הקודשים. האור הזה, הוא זה שהלך והופיע בימי החנוכה. אמונת ישראל, והאמונה בקדוש ברוך הוא, האמונה בנצח ישראל, האמונה בתורה, היא זאת שנתנה למתתיהו ולבניו את הכוח לקום ולמרוד באימפריה שלמה. אף אחד בעולם לא העז להתקומם נגדה. כי היה ברור להם שהכוח הפנימי שלנו יותר חזק מהאימפריה היוונית. ואנחנו מתמודדים, אבל לא מתרגשים. ההתמודדות שלנו מגיעה ממקום מאוד בטוח. עם המון שקט ושלווה פנימית, בידיעה ברורה שנצח ישראל לא ישקר. שהתרבות שלנו הרבה יותר עמוקה מכל האופנות האלה. היא התמודדה עם התרבות המצרית, ועם התרבות הכנענית, ועם תרבות יוון, ועם התרבות של ימי הביניים, ועם התרבות המודרנית, ועם התרבות הפוסט-מודרנית. זה לא תמיד קל, אבל אפשר. כי אנחנו חיים נצח, והתרבויות הן עולות ויורדות, כמו אופנה. מתחילה, מתפשטת, מגיעה לשיא, ואחרי זה חולפת ונעלמת. ואז יש אופנה חדשה. אז ככה גם אפילו המוסר אצל המוסר האנושי הוא גם כמו אופנה. פעם חשבו שזה מוסרי להכות ילדים לצורכי חינוך. והיום זה נתפס בעולם בתור משהו לא מוסרי. פעם חשבו שעבדות זה משהו מוסרי. היום זה נתפס בעולם בתור לא מוסרי. יש דברים שפעם נחשבו כלא מוסריים, והיום נחשבים כלגיטימיים. שאלה בצ'אט. לא הבנתי איך אנחנו אומרים שניצחנו את היוונים, אם עד היום תרבות יוון משפיעה עליהם. אז נדבר על זה. אבל קודם כל, עצם הניצחון זה שאנחנו כאן, מאמינים בשם השם, חיים באותו מקום, מדברים אותה שפה, כמו החשמונאים. ומתרבות יוון של אז לא נשאר כלום. אז יש הבטחה אלוקית של נצח ישראל. קיים בתוכנו, אם נחזור שוב ללשון הגמרא, תמיד יש פח של שמן שמונח בחותמו של כהן גדול. מה זה חותם? חותם הוא אישור על נאמנות למקור. חותם זה אומר שמה שאני מקבל כרגע, מחזיק כרגע בידיים, ככה בדיוק ייצרו אותו במקור, בלי שום שינוי. נגיד אם יש מכתב שיש עליו חותם, כמו פעם, חותם טיט או שעבה, אז ברור לי שאף אחד לא פתח את המכתב. מרגע שכתבו אותו, את המכתב, ושם אותו במעטפה, אף אחד לא פתח את המעטפה. כי אם היו פותחים את המעטפה, החותם היה נשבר. אותו דבר, פלומבה של כשרות על בשר, או חותם של יין. שאני יודע שהבקבוק שאני מחזיק ביד, ככה הוא יצא מהיקי. אף אחד לא פתח אותו. שאלה בצ'אט. למה אנחנו כל כך שואפים לניצחון? אז התשובה היא, אנחנו לא חותרים לנצח את. אנחנו חותרים להיות עם השם, למלא את הייעוד שלנו בעולם בתור עם השם. אז אם מישהו מתקומם כנגדנו ורוצה לפגוע בזה, אז אנחנו מתקוממים בחזרה, ולא נותנים לו לנצח את רצון השם בעולם. אבל אין לנו אידיאל של להתגבר על ולנצח את. ביקש יעקב לשב בשלווה, אומר רשי על הפסוק הראשון בפרשה, פרשת וישב. טוב, אז יש, זאת ההבטחה האלוקית. יש פח אחד של שמן שמונח בחותמו של כהן גדול. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא עושה נס, זה מסר מאוד מאוד מדויק. הרי הקדוש ברוך הוא יכל גם לברוא מעיין של שמן. כמו שמצאו פח אחד, הקדוש ברוך הוא יכל לסדר שמצאו 8 פחים, ולא יצריך נס. זאת אומרת שיש פה מסר מאוד מדויק. שיש נקודה פנימית, שהיא נקודה, שהיא יכולה לראות ממש קטנה, אבל אותה בה אי אפשר לפגוע, והיא, אותה נקודה, נעשה בו נס והדליק בנו 8 אימים. אותה נקודה תתפשט על כל המרחב. לכן לא מצאו 8 קדים. הקד האחד הזה, הוא יספיק להחיות, יספיק להופיע על כל המרחב. אבל, בתנאי שנעבוד, כי למה 8 ימים? כי 8 ימים זה הזמן שלוקח להכין שמן חדש, בטהרה. אז הם היו יושבים בחיבוק ידיים ואומרים, או, יופי, יש לנו נס, יש לנו שמן בנס. אז אחרי 8 ימים זה היה קווה. כי הנס גם לוקח בחשבון שאנחנו במקביל עובדים. אבל אם אנחנו נעבוד, יש לנו הבטחה אלוקית שהאור יאיר ברצף, שלא יהיה נתק. שבכל דור ודור יהיו מספיק יהודים נאמנים להעביר את התורה, לחיות אותה, את רוח ישראל המקורית, מדור לדור. ובעזרת השם, כשעם ישראל יתעורר ויתפקח בחסד וברחמים, אז כולם ידעו במי לדבוק, ומי מייצג את התרבות היהודית המקורית. אז זאת הבטחה אלוקית. אבל כאן, הרב שואל איזו שאלה. הפח הזה הוא קטן. אז נכון, הוא עמוק עמוק עמוק, אבל דווקא בגלל שהוא עמוק עמוק עמוק, אז הוא גם רחוק רחוק רחוק, מהחיים השוטפים, מהמחשבות, מהרגשות, היומיומיים, או במרחב הציבורי, תקשורת, פוליטיקה, יש פער גדול בין הנקודה הפנימית, לבין החיים שבפועל. אז כאן הרב פה מציג את זה בתור שאלה, היוכל להתמיד אורו ביות סדרי החיים של אותו פח, ביות סדרי החיים ההולכים ממרוצת זמן ההווה בלתי נמשכים אחריו? כלומר, אם החיים של ההווה, כן, החיים השותפים, הם לא מתאימים לו, אנחנו בעמוד 3, למי שיש לה את הדפים. אז אם החיים שבהווה לא נמשכים אחרי הנקודה הפנימית הזאת, אז איך הוא יחזיק? אז הערה של רגע אחד, של יום אחד, אז תמיד אפשר לזכות לזה רגש שמתעורר לרגע. אבל אז הוא קווה. אם אין לו, כן אומר הרב, הפח הזה בטבע, אין בו כמעט להדיק יום אחד. שעה אחת, שעת התרוממות, שבה ירום האדם ישפלו את החיים, על ידי אור הפנימי של קשר אמונה בשם השם אלוקי ישראל. נגיד, כל מי שפעם הייתה לתפילה טובה, מכירה את זה. איך מרגישים אחרי תפילה? כשזוכים ממש לתפילה טובה, זקה, מעומק הלב, אז מה מרגישים אחר כך? יהיו, מעכשיו אני בחיים לא אדבר לשון הרע ולא... כן, בטח, בחיים. או לפחות שעתיים. כאילו, ההתנוצצויות האלה, האורות האלה, לא נשארים איתנו. האור הזה מספיק לרגע אחד, אבל הוא מהר שוב לרדת. למה? באין לו קשר חיים קיימים בכל מעשיו בדרגה של תורה. יש לנו אור פנימי, אבל אם החיים שלנו שבפועל, המעשים שלנו, הרגשות שלנו, התודעה שלנו סותרת את האור הפנימי הזה, אז איך הוא יחזיק מעמד? זה הנס. אמנם נעשה בו נס. אף על פי שלא היו כלל החיים מוכנים שיתפשט בהם אור קודש של אמונה העיקרי, אבל ביקוח יד השם ואמונתו ומתבטחתו שלא יעזוב את עמו בעבור שמו הגדול, יהיה מספיק זה הפח הקטן, להדליק מן 8 ימים. אז אמרנו למה 8? הרומזים על הערכת הזמן, כלומר על אורך הזמן, עד עבור כל תקופת ההווה, ובו תקופת העתיד, הנהדרה בקודש. הניצוץ הזה יספיק. השיעור עד כמה דקות לפני אחת, למי ששאלה. עכשיו, בדרך, הרב מסביר לנו איך יוצרים קשר בין הפח הזה, הפנימי, לבין החיים. שאלה בצ'אט, למה שמונה? כי שמונה ימים זה הזמן שלוקח לבנות את העתיד בכוחות שלנו. שמונה ימים זה הזמן שלוקח להכין שמן חדש בטהרה. אז האור הזה, הניסי, הנס הזה מחזיק עד שנכין בעצמנו את ההמשך. עד שמהכוחות של עם ישראל עצמו תהיה תורה שבונה, שמחזירה אותנו למקוריות שלנו. עכשיו, בדרך, כשהרב שואל את השאלה על הפער הזה בין הניצוץ הפנימי ובין החיים שבפועל, בתוך זה הרב מחביא את התשובה. איך יוצרים קשר בין הניצוץ הפנימי לבין החיים? הרב אומר, אני אקרא את זה קודם בשאלה של הרב, אבל היוכל להתמיד אורו ביות סדרי החיים הולכים במרוצת זמן ההווה, כלומר שוטף בלתי נמשכים אחריו, לחזקו ולפשטו, לעשותו ידוע ומובן ומוחש בלב. אז פה הרב מגלה איך כן הופכים את הניצוץ הזה, את אותו פח שמן, לרלוונטי. איך מוצאים אותו ומממשים אותו בחיים. אז נעבור עכשיו לקובץ השני, הנה, זה שהוא מתחיל בציטוט הזה. זיק האמונה הפנימית, השוכנת עמוק בלב הישראלי, היה האות, בדוגמתו, פח שמן קטן, המונח בחותמו שלו כן גדול, שאותו לא יהיה מוזרים, ועכשיו האתגר שלנו הוא לעשותו ידוע, ומובן, ומוחש בלב. אם רוצים שאותו אור פנימי יופיע בחיים, אז זה שלוש מדרגות, שלושה שלבים. א', לעשותו ידוע, ב' מובן, ג' מוחש בלב. ידוע זה עצם המודעות לזה שקיים בנו ניצוץ כזה. מובן זה להבין את התכנים האלה שקשורים לאותו ניצוץ. ומוחש בלב זה להרגיש. כשאדם גם מודע וגם מבין וגם מרגיש, אז הוא כבר חי את החיים השלמים. לשאלה בצ'אט, פח השמן הוא הערת הנשמה התמידית. אבל היא מתגלה בחיים בתור התנוצצות. אלא אם כן, נעשה את התהליך שיאפשר לה להופיע בפועל, ביום יום. מה, אותה נשמה באמת היא תמידית, כי היא נצחית. אבל איך היא מופיעה בחיים, הנשמה? בתור התנוצצויות. כמו שהבעל שם טוב אומר, שאותה בת קול שיוצאת מהר סיני, אז היא מופיעה ביום יום, אצל כל אחד בירורי התשובה, שיש לכל יהודי כל יום. אבל זה רק ירורים. השאלה איך הופכים אותם ירורים, לסדר יום, קבוע. עכשיו אנחנו נחזור בעריכות על שלושת הדברים. זה הנושא, מעכשיו. אז לעשותו ידוע, זה מודע לעצם קיומו של הניצוץ. ואז מובן, מה להבין מה זה אומר, ומוחש בלב, זה הרגשות. אז קודם כל ידוע. אומר הרב קור, במאמרי הראייה, כשם שהרפואה העצמית של הפרט, הרפואה העצמית זה רפואה שמטפלת לא רק בסימפטומים, אלא במכלול הבריאות של האדם. אז רפואה כזאת, אומר הרב, משתמשת היא כבר למעשה לחשוף מעיונות של עוצמה ושל בריאות מתוך האדם עצמו. מנפשו אין נפשו. מי מרפא את האדם? האדם. מה זאת אומרת? הרי הוא החולה, אז איך הוא יהיה הרופא? אין חבוש מתיר את עצמו בית האסורים. כן, אבל זה לא מאותו רובד בנפש. אלא מתוך הנפש הבלתי ידועה, התמירה ומחוסה כל כך, עד שאדם עצמו אינו מכיר את מהותו. מאוד מאוד חשוב לדעת, שהאני שלי הרבה יותר גדול ממה שאני מביא, וממה שאני מרגיש. האני זה לא המודעות. אני יכול להיות יותר מודע או פחות מודע לאני, הפנימי, השלם, הגדול, אבל תמיד האני הוא יותר שלם ויותר גדול ממה שאני מביא. ועד רבה, אומר רב, מפני שידו הוא שהמחלות הנפשיות ותוצאותיהן הגופניות, וכל השיבושים, גם הנפשיים, גם הביטויים שלהם בגוף, אינן מקננות אלא בצד הזיבורית של האדם, הצד הכי פחות שווה, הכי פחות יקר, וזהו הצד הידוע שלו, דווקא הצד הפומבי והמפורסם שלו. כלומר, לא רק שאנחנו מודעים רק לחלק מהאני האמיתי שלנו, רק לחלק הקטן מהגודל של האישיות שלנו, אנחנו מודעים לחלק הכי נמוך. כי עיקר האור הנשמתי שלנו הוא לא מודע. כי אין לתודעה ולרגש שלנו כלים להכיל את האור הנשמתי האלוקי הזה, שהוא האני האמיתי שלנו. אז גם כשאדם מרגיש חולה ומסובך ומטורלל בצד הגלוי, בצד של המודעות, אז קודם כל צריך לדעת שיש צד פנימי, שהוא תמיד בריא. אבל הצד הגנוז שלו, הצד הבלתי ידוע שלו, הוא תמיד מלא אומץ, מלא חיים וכוח. ומאוצר בריאותו הגנוזה, יש סיפוק רב, כלומר אספקה גדולה, להשפיע על הצד הידוע והפומבי שלו, המטעה אותו לחשוב על עצמו שהוא חולה ורצוץ, בשעה שבאמת הוא בעל נפש אמיצה, בריאה, ומלאה חיים ועוז. אדם יכול להיות עשיר בלי לדעת שהוא עשיר? יכול להיות. שאדם לא יודע שנכנס לו איזה סכום כסף שהוא לא מודע מביטוח או ממשהו, וזה ירושה שהוא לא שמע עליה. אז יכול להיות שאדם הוא עני, אין לו כסף, אבל באמת הוא עשיר, הוא רק לא יודע שהוא עשיר. אז ככה, יכול להיות שאדם חושב שהוא מתושבח, שהוא מבולבל, שיש לו בעיות באמונה, גם זה נכון ברובד המודע. אבל בתוכנו יש עוצמה אמונית גדולה, שמחה, חיה, עשירה, דבקה בהשם. זאת המהות הפנימית שלנו. אז קודם כל צריך לדעת את זה. קודם כל צריך להבין שזאת ההגדרה. כמו שהמסילת ישרים כותב במשפט הראשון של הקדמה, באתי להזכיר, נכון? אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני אדם את השלא ידעו, אלא להזכירה את הידוע להם כבר. הוא מפורסם אצלם פרסום גדול. אנחנו באמת קדושים וטהורים, אוהבי השם, יראי השם, שמחים באמונה לגמרי. רק לא תמיד זה נמצא במודעות. זה בחירה שלנו כמה זה יהיה במודעות. אבל קודם כל צריך להגדיר את זה ככה, להבין שזה מה שאנחנו. אתם הדבקים מה שמלוקחה. זה נכון ברמה האישית, וזה נכון גם ברמה הלאומית. אומר רב, ומה שנמצא בפרט, נמצא הוא במידה הרבה יותר גדולה בכלל כולו, ובכלל ישראל בייחוד, שסוף סוף באמת הוא עם אחד, ומי כי עמך ישראל, גוי אחד בארץ. אומר הרב, איננו הפעם מוכרחים להודות על שגיאותינו, שאנו חושבים לתאר לנו את עצמנו, את מהותה של היהדות, על פי המראה החיצון שלה, על פי הפומביות, שהיא הזיבוריות שלה. זאת אומרת, אם עם ישראל היה כמו שהוא נראה בפועל, באמת היינו בבעיה קשה. אבל זה לא האמת. עם ישראל הרבה יותר בריא ממה שנראה. אנחנו מסתכלים על עצמנו במראה מעוותת, ושופטים את עצמנו על פי העיוות הזה. שאלה, לא הבנתי איך האדם יכול לרפא את עצמו. כי בתוכו, בפנימיות שלו, נמצאת הבריאות. הבריאות לא נמצאת במקום אחר. זה גם ככה מבחינה רפואית, בפועל. הרופאים לא מרפאים את הגוף. הרופאים יכולים לעזור לגוף לרפא את עצמו. יוצרים אקלים, נגיד, אם יש לאדם מנוחה, הוא מקבל תרופות, חומרים שעוזרים לגוף. אבל בסופו של דבר, מי מרפא את האדם? המערכת החיסונית שלו עצמו, בחסד השם. אז ככה, גם מבחינה רוחנית, מי שמרפא את הבלבולים, את הספקות, את החולשות, זה העוצמה הפנימית שבנו, זה אהבת השם הפנימית שבנו, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. וכמה שנרצה, היא תהיה זמינה. אבל זה צריך קודם כל לדעת שהיא קיימת. אז זה השלב הראשון, לדעת שזה ככה. למשל, רואים את זה היום, בעם ישראל בגדול יש אחדות, יש אהבה, יש חיבור. כולם מכבדים את כולם בציבור. מי שחי בציבור רואה את זה. אבל בתקשורת ובפוליטיקה מבליטים דווקא את השסעים ואת המחלוקות. למה? כי התקשורת, כי מחפשת אקשן, מחפשת שיהיה מעניין. כי מה ידווחו בתקשורת? שהכל בסדר? שאנשים אוהבים? מדווחים על מחלוקות, על תקלות, על התבטאויות קיצוניות. כי זה עובר מסך, כי זה יוצר רייטינג. ופוליטיקאים, גם, אין להם מה להגיד על עצמם יותר מדי דברים חיוביים כנראה, אז הם מצדיקים את הקיום שלהם בזה שהם אומרים, אנחנו שומרים עליכם והם. שהם זה יכול להיות החרדים, זה יכול להיות החילונים, זה יכול להיות הימין, זה יכול להיות השמאל. אבל יש עניין לפוליטיקאים לבטא דווקא את הפילוג. לכן זה נקרא מפלגות. אותו בחירות, צריך להתכונן מראש, לא להתרגש. הכל חיצוני. זה לא האמת. מה שצף, כאילו, כלפי חוץ. והפוליטיקאים והתקשורת מזילים זה את זה. כי הפוליטיקאים בלי התקשורת מה הם שווים? עשית ולא דיווחת, לא עשית. והתקשורת מה היא תדווח? מה שקורה בפוליטיקה. והפוליטיקאים והתקשורת הם אלה שכאילו מנהלים וקובעים לסדר היום הציבורי. אז במה שצף כלפי חוץ, זה נראה כדי שהמון מחלוקות, ואיזה כיתוב בעם, ופעם לא היה דבר כזה. והאמת היא שזה לא נכון. היום יש הרבה יותר קרבה מאשר לפני 70 שנה. הציבור החרדי הרבה יותר קרוב למדינה מאשר לפני 70 שנה. והציבור החילוני הרבה יותר מכבד את המסורת, את עם ישראל, מאשר לפני 70 שנה. בקצוות יש קולות קיצוניים. ואתם הכי שומעים, כי הם צועקים, ולא מדברים בנחת. אבל צריך לעזור לפרופורציות, צריך לזכור את האמת. אז זה דבר ראשון, להיות מודע. למה אני בטוח בזה? קודם כל מתוך הכרת המציאות. אני נמצא, ברוך השם, פוגש הרבה אנשים מהרבה חוגים וזרמים, מבחינה דתית, מהרבה בחינות. וגם אני יודע שככה שזה עם ישראל, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, באנו לארץ, ואנחנו גוי אחד שהולך וגדל בארץ. עוד שאלה בצ'אט, איך זה יכול להיות שיש נתק בין הפנים לחוץ? זה לא אמור להיות תואם, זה אמור להיות תואם, אבל יש בחירה חופשית. בזה בדיוק מתבטא את הבחירה החופשית. שהשם עשה את כולנו נשמות טהורות, זכות, מופלאות, עדינות, יש לנו מידות טובות בפנים, בסגולה. עכשיו העבודה שלנו בעולם הזה, היא להתאים את החוץ אל הפנים. מה זה החוץ? של האישיות. הפנים של האישיות זה הנשמה, והיא תאורה וזקה. החוץ של האישיות זה המחשבות, הרגשות, הרצונות והמעשים. האתגר שלנו בעולם הזה זה להתאים את החוץ אל הפנים. כלומר, להתאים את המחשבות, את הרגשות, את הרצונות ואת המעשים לנשמה. אז זה הדבר ראשון, לדעת שיש כזה דבר. רואים את זה גם בציבור, נגיד שיוצא איזה סניף או יוצאת איזה קבוצה לעשות שמחת תורה באיזה מקום רחוק שפחות מחובר, ורואים אותם רוקדים עם ספר תורה ועם דגלי ישראל, ואז אנשים אומרים, וואי, הלוואי שילדים שלי יהיו כמוכם, טוב שיש אנשים כמוכם, אתם העתיד של המדינה. אז זה לא שלמחרת הם חוזרים בתשובה, אבל עצם הידיעה שיש כזה דבר, מציפים להם את הביטחון הזה, את החיבור הזה לנצח, לקודש, זה מעודד. שאלה בצ'אט, איזה ניצוץ יש להעיר ואיך? אז הניצוץ שיש להעיר זה הניצוץ של קדושת הנשמה, שמופיע בכל יהודי ומופיע עוד יותר בכל דור בעם ישראל. ישראל קדושים, אנחנו עם קדוש, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. זה לא משתנה וגם לא פוחת עם הדורות. בקדושה אין שחיקה, בקדושה הפנימית של עם ישראל. האתגר שלנו זה להעיר את הניצוץ הזה בחיים. אז איך מאירים אותו בחיים? שלב א', מודעים לזה שהוא קיים. מגדירים את האני, לא לפי הבחירה, לא לפי התודעה, אלא מגדירים את האני לפי היצירה האלוקית. השם עשה אותי בן ישראל או בת ישראל, זה אומר שיש לי נשמה קדושה. זה הדבר הראשון שאומרים כל בוקר, אחד הדברים הראשונים. נשמה שנתת בי תאוריי, אתה בראת, אתה יצרת, כלומר אתה גם עיצבת אותה, אתה משמרה בקרבי. אני נשמה, מי אני? אני נשמה תאורה. זה מי שאני. ומתוך זה אני אתמודד, עם מה שמקשה עליי להיות נשמה טהורה בפועל. אז זה השלב הראשון. השלב השני, מובן. לא רק להיות מודע לזה שיש בנו קדושה פנימית, מאוד חשוב להבין מה זה אומר. להבין את התכנים, את המשמעויות. ככה לומדים, כמו שככה לומדים תורה. אומרת הגמרא, מסכת קידושין, תנו רבנן, ושיננתם, אבל זה מצוות לימוד תורה, שיננתם לבניך. אז מה זה ושיננתם? מה זה שנון? מחודד, מחודד, כמו סכין שנונה. אז מה זה ושיננתם? שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. מה זאת אומרת מחודדים? גם היום משתמשים בזה בסלנג, באמירה חדה, כמו לא מעורפלת, לא עמומה. שאם ישאל לך אדם דבר, אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד. כל דבר שלומדים בתורה, גם בהלכה, אבל עוד יותר באמונה, צריך להיות בהיר. מה המבחן לזה שזה בהיר? שיודע לנסח את זה. לעצמי, וממילא גם לאחרים. מכירות את זה? יוצאים משיעור? וואי, היה שיעור מדהים, יוצאים ככה באורות. מה היה בשיעור? לא יודע, קשה להסביר, לא יודעת, כאילו תשמעי הקלטה. סימן שזה לא בהיר. או כשמדברים עם מישהו, קיצור, מה שאנחנו לא יודעים להסביר בבהירות, לא יושב, לא מונח מספיק טוב בלב, בתודעה. מאוד חשוב להקפיד על הבהירות. עדיף ללמוד פחות שעות ויותר בבהירות, לחזור, למרקר משפטי מפתח, אם לא מבינים לשאול, עד שזה יהיה בהיר. לפעמים זה גורם לרתיעה מהקודש, מהתורה. כי בשלב הראשון הדברים באמת נשמעים לא בהירים. אבל צריך לזכור שזה שלב זמני. אומר הרב, כל ידיעה בהיפגשה עם האדם בגולמיותה, כלומר במצב של חומר גמל, גלם, לפני העיבוד, בלא חדירה לפרטיה, או לפני שאני יכול לפרק את זה לפרטים, מהממת אותו, זה יוצר איזה הלם. כזה, וואו. מפחידתו, ומערבבת את דעתו, ואז גם יכול להיות גרוע. מולידה בו חזיונות שווה תור. כי הוא כמה אפשר להתבלבל מהאמירה הזאת, יש לנו נשמות קדושות, עם ישראל קדוש, אנחנו במצב של גאולה, זה נכון, אבל חייבים לפרט ולדייק מה זה אומר, כי אחרת זה עלול גם להזיק, לייצר כל מיני דמיונות. והם מתהפכים לדברים מיושבים, מרחיבי דעת, ובולים את הנשמה בבניין הטוב, לפי ערך שכלולם של הפרטים שבאים בידיעה, ולפי בירורם. צריך לברר, וגם לברור, אוכל מתוך פסולת. צריך להבין על מה מדובר. זה מדע מדויק. שאלה. אומרים תמיד שנגיד שאתה לומד אמונה, צריך להבין בעצמך, ולא להיות בלחץ מה תגיד אחרי זה לאנשים שישאלו אותך. שלא תרגיש שאתה לא מאמין כי אתה לא יודע להסביר את זה. זה גם נכון, וזה לא סותר. קודם כל, גם את כתבת בשאלה, להבין בעצמך. להבין זה להבין. זה לא איזו תחושה עמומה, כוללנית, שוואי, יש פה איזה אמת ויש פה אור גדול, אלא להבין מה המשמעות של זה. וגם לא להיות בלחץ מה להגיד לאנשים, בשלב הראשון, קודם כל שאני אבין. אבל אם באמת הבנתי, אני גם יכול להסביר את זה לאנשים. עכשיו, כשבאים להסביר לאנשים, אז צריך גם להבין שהאנשים האלה לא באים ממקום סטרילי. יש להם הרבה פעמים, יש להם הרבה אנטי, יש להם הרבה בלבולים, אז לא בטוח שהם פנויים להקשיב לנו. אז במצב כזה, זה לא אומר שלא הבנו, אם יש להם התנגדויות. אז רק אומר שיש להם התנגדויות. אבל צריך שתהיה לנו את היכולת להסביר. נגיד בלימוד בחברותה. עוד שאלה, איך אפשר להגיע לתחושה של בהירות פנימית? הבהירות זה נגיעה באמת, הבהירות זה נגיעה באמת בצורה בהירה. בהירות פנימית, הכוונה שאני מבין. למדתי משהו, אני מבין אותו. אני יכול לסכם אותו ולהסביר אותו. ולהבין מה משהו, הנה תראו, מסילת ישרים. לפני שלומדים מסילת ישרים, ישאלו אותנו מה זה טהרה. אז מה נגיד? טהרה זה משהו כזה יפה, עמוק, פנימי שמרגישים. יופי. ישאלו אותנו מה זה נקיות, אז מה נגיד? נקיות זה משהו כזה יפה, עמוק, פנימי שמרגישים. יופי. אז מה ההבדל בין טהרה לנקיות? זה מדע. נקיות זאת המידה השלישית, טהרה זאת המידה החמישית. יש לה את ההגדרה שלה, יש את איך קונים אותה, מה מפריע לקנות אותה, איך מתגברים. זה מדע מדויק. שאלה. אמרנו שהשלב השני הוא הבנה של חשיבות הנשמה. אז לא הבנתי איך זה קשור ללימוד התורה. כי התורה היא גילוי הנשמה שלנו. התורה היא הנשמה שלנו. אבל התורה לומדים בהבנה. בשכל. אז לא מספיק לדעת שזו תורה קדושה, צריך להבין אותה, לשאול את כל השאלות. הנה, ככה מבינים, ששואלים את כל השאלות. יש עוד שאלה, לא יכול להיות שלמדתי משהו, ובאמת באותו זמן ממש הבנתי, אבל אחר כך שכחתי, זה מראה שלא הבנתי? לא, לפעמים מבינים ושוכחים. אבל אם אני לא יודע, אם שכחתי, שכחתי, אז אני לא זוכר מה נאמר. אבל אם אני זוכר מה היה שם באווירה, אפילו זוכר את הטקסט, אבל זוכר את המילים, אבל לא יודע להסביר אותם, כנראה לא הבנתי, או לא הבנתי מספיק בבהירות. והרב אומר שככה מסבירים...
הרב, אפשר שאלה?
כן.
איך מפרטים את זה שיש לנו נשמה טהורה? הרב אמר לפרט את הדברים, איך מפרטים את זה בפועל, פרקטית?
כן, שמבינים מה זה נשמה טהורה, מה זה סגולת ישראל, מה זה התודעה הישראלית, מה המידות של עם ישראל, למשל, ישראל רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, ישראל ענבים, ישראל מאמינים, ללמוד את זה. ולתרגל את זה, לקנות את זה, להיות שם יותר ויותר, מתוך הבנה של הפרטים, של המידות.
אבל הרב, יותר כלפי עצמך, פחות כלפי עם ישראל. כאילו איך אתה נשמה טהורה שיש בך?
אז הנה, ככה. דרך אני יודע שאני נשמה טהורה, שמזה בא הגעגועים שלי לקודש, כל הזמן. עכשיו אני צריך לשאול את עצמי, אז למה אני לא מרגיש את זה כל הזמן? איפה התנגדויות בנפש? איפה הבלבולים בתודעה? איפה הסתירות במעשה, ואז לפרק את זה לפרטים, אחד אחד, כמו כל בעיה, כמו תרגיל ארוך במתמטיקה, אז איך פותרים אותו? מפרקים לפרטים, פותחים את הסוגריים, בתוך הסוגריים, כל דבר בפני עצמו פותרים, ועד לאט לאט זה מצטבר לתמונה שלמה בהירה. מפרקים לפרטים קטנים, ומתמודדים איתם אחד אחד. אז נגיד אמרנו שהנשמה היא הפנים, והחוץ זה המחשבות, והתודעה, המחשבות והרגשות, והמעשים, אז בודקים את הרגשות, מה ברגשות שלי חי את האמונה, מה ברגשות שלי מתנגד לאמונה, מה בהבנה שלי מקבל את האמונה, מה בהבנה שלי לא מסתדר עם האמונה. חשוב לפרט את זה אחד לאחד. לא להסתפק באיזו אמירה כוללנית שכן, אני ממש על זה, אבל לא לגמרי. זה דוגמה לאמירה כוללנית עמומה. אם לא מתחברים למצווה מסוימת, אז ככה בדיוק מתמודדים. קודם כל יודעים שהמצווה הזאת כן מתאימה לנו, ואז מבינים אותה, ואז מרגישים אותה, ואז זה לא בכוח. ואם לא מבינים ולא מרגישים, אז כן, עדיף לקיים את המצווה מתוך קבלת עול. אבל מתוך הבנה שזה מה שנכון לי. למעט מקרים מאוד חריגים ובעייתיים, אבל זה צריך אישור של רופא מומחה, אז זה בטח לא לשיעור ולא ל... זו לאמירה כללית. לפעמים יש מצבים מסוימים של הדרכה אישית, אבל ככלל, ודאי שכל המצוות מתאימות לכל יהודי, גם אם הוא לא מרגיש, לא מבין ולא מרגיש. עוד שאלה, אבל גם ברגע שאני מבינה את לימוד התורה, אני לא תמיד אצליח לקשר את זה אליי לחיים, ולא תמיד ארגיש שזה גילוי של הנשמה שלי ממש. אז טוב, אמרנו מרגיש, זה השלב הבא, אחרי ההבנה, אבל ככל שמבינים שהתורה היא חיים, את התורה מרגישים. התורה היא הנשמה. הנשמה היא תוכן החיים. את החיים אנחנו אוהבים. לכן כל כך אוהבים את התורה, מנשקים את התורה, רוקדים איתה, שמחים בה. כי זה לא משפטים, זה לא היסטוריה, זה לא פולקלור, זה החיים. אז נכון שלא כל פרט בתורה הוא מקושר ישר לחיים, אבל צריך כן לעבוד על זה, לשאול ולבדוק מה זה אומר לי, איך זה בונה אותי. וגם זו התורה שצריך ללמוד בעיקר, את התורה שמרגיש שאנחנו יודעים שהיא בונה אותנו, שהיא נותנת מענה לאתגרים שלנו. אז ברשותכם, כיוון שהזמן מאוד קצר, אז נמשיך בדף בינתיים. הרב אומר שככה צריך להסביר את התורה לדור. הדור שלנו הוא דור גדול, ובכל אופן יש נתק, או אפילו לא בכל אופן, אז זה חלק מהעניין שיוצר את הקושי, להיפגש עם התורה, האמונה, בצורה שמתאימה לדור. אומר הרב, איך מנגישים את התורה לדור? אומר הרב, ודור בעל רוח גדול, חפץ ומוכרח לחפוץ, בכל מקום שהוא פונה, לשמוע דברים גדולים. מה זה דברים גדולים? הרי כל התורה היא גדולה. אבל אומר הרב, ועיקר הגדולה של הדברים הוא שיהיו מסוימים ומבוררים, זאת אומרת בהירים, מדויקים, עם גודלם, רוחבם והיקפם, שכמה שזה גדול, זה גם יהיה מדויק. להם, לבני הדור, אנחנו צריכים ללמד תורת חיים ממקור החיים. קודם כל, שתורה היא חיים. דרכי מוסר, מלאי אורה וצהלה, ולא מאיחה ודיכוי. דברי חן ושכל טוב, מזוקקים ומצורפים, מבוררים ומסומנים, מדויקים. טוב, הוא מוחש בלב, מתוך זה שהתורה מובנת, היא שכה גם מתמורגשת. מה אהבתי תורתך, ולולי תורתך שעשועי. הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ולא צופים. אומר המדרש, רבי יוסי אומר, כל מי שאומר דברי תורה ברבים, ואינם ערבים על שומעים כדבש זה שבא מצוף, נוח שלא אמרן. אם אדם מדבר דברים של תורה, וזה נתפס כאילו משהו קשוח, אטום, לא רגיש, לא מבין, לא מחובר לחיים, זה נזק לתורה. ולצערנו, הנה, למשל, יש תקשורת שאוהבת להבליק דברים כאלה, דיבורים שלא מובנים, שרחוקים מאוד מהתפיסה של הדור. ואותם, כמובן, מציפים בתקשורת, הנה, תראו, התורה היא כזאת, וכו' וכו'. אבל האמת היא שהתורה מתוקה, כי החיים מתוקים. נסיים בדברים של אור החיים הקדוש, ואין טוב אל התורה, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. זה לא עוד משהו טוב, אלא היא הביטוי של הטוב האלוקי. כי לקח טוב נתתי לכם. התורה היא הטוב של החיים. אז דרכה פוגשים את הצורה הכי עמוקה, למה שווה לחיות? למה שווה להביא ילדים לעולם? זה נמצא בתורה. כל המתיקות של החיים, טעם של החיים, אז איך אפשר ללמוד להרגיש את הטוב? ככל שיותר מבינים שהתורה היא חיים, ולהסתכל על התורה ככה, אז יותר ברור כמה היא מתוקה. צריך גם להיגמל מטעמים אחרים.
הרב, אפשר לשאול שאלה?
אבל ממש ממש בקצרה.
הרב מדבר על לימוד תורה, אבל בסופו של דבר, ברוב החיים שאנחנו לא נלמד תורה, זה משהו שהוא כאילו יהיה מאוד תמציתי ו...
לא, הלימוד תורה שמדובר עליו כאן, זה לא לקרוא ספרים עם טקסטים של קודש, זה לחיות את התורה. וזה בעזרת השם תחיו כל החיים. המדרשה זה רק הכנה. טוב, שיהיה חנוכה מאיר ושמח, מרומם, מאיר את הנשמות, ושילך ויתפשט על כל החיים, שיהיו בשורות טובות לכל ישראל. כל טוב.
אמן, תודה רבה.